בארץ ישראל, אז אולי קצת כדאי ללמוד על העניין הזה מתוך שיעורים שנתן הרב ציודה זכר צדיק לברכה על ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? למה ארץ ישראל? מה מיוחד בארץ ישראל? מה הסגולה של ארץ ישראל? כל הדברים האלה זה לא דברים שנולדים איתם, צריך ללמוד אותם, ולא מהמקורות. אז אולי נלמד את זה קצת. הנה, אני רואה שדן הביא את הספר, התורה הגואלת, חלק ד', כן? בדף י"ט, תפתחו בבקשה. בדף י"ט. רואים? כלל ישראל דווקא בארץ ישראל. זאת אומרת, גוי אחד בארץ. כלל ישראל, כאומה, הוא בא לידי גילוי, הופעה, דווקא בארץ ישראל. בגלות זה בדיוק הפוך. בגלות, כמו שכתוב במגילת אסתר, כתוב שהמן הרשע אומר, ישנו גוי אחד, מפוזר, מפורד ומפוזר בעולם. ובגלות, העם היהודי הוא מפוזר, מפורד, כל אחד חי לו לעצמו. ארץ ישראל הופכת אותנו, או מגלה בה, מגלה את הגוי אחד, את נשמה אחת של עם ישראל. אז זה הפרק. הנושא הוא שארץ ישראל, הכלל ישראל, מתגלה דווקא בארץ ישראל. זה סגולה של ארץ ישראל, כן.
זה כלל, אין דבר כזה כלל, יהודים קבוצה. כי לפי השולחן ערוך שאומר, אתה בא את 600 אלף ברוך החם הרזים, אם זה בחוץ לארץ, זה לא בא, כי הם לא כלל. רק בארץ ישראל. זה שמעת קרה ולא
נכון. יכול להיות, הפרט הזה אני לא זוכר. אני יודע שרואה 60 ריבו מישראל, וברוך ברוך החם הרזים. בגלל שהם כלל. בסדר, אבל כאן הכלל ישראל קיים גם בחוץ לארץ. הופעת כלל ישראל, גילוי כלל ישראל באופן החיובי זה רק בארץ ישראל. אתן לך דוגמה, דוגמה כואבת אמנם, אבל היא הייתה. בשואה הרגו שישה, רצחו 6 מיליון יהודים בחוץ לארץ בגלל שהם יהודים. זאת אומרת, שונאי ישראל בחוץ לארץ, האנטישמים, הם ראו את כלל ישראל. הם לא ראו יהודי, כל יהודי לחוד. הם ראו בכל יהודי את כל עם ישראל. קשה מאוד, לנו קשה, אנחנו אומרים, כל יהודי זה יהודי בפני עצמו, לא. בשבילהם יש העם שנקרא העם היהודי, שהוא דבר כללי, והוא מתפרט לפרטים, ליהודים למיניהם, ולכן הם רצחו את היהודים, בגלל היותם יהודים, שייכים לכלל הזה שנקרא העם היהודי. אבל בחוץ לארץ זה באופן, בפועל זה רק אצל האנטישמי. באופן מעשי כל אחד חי שם לחוד. אבל כשבאנו לארץ ישראל, למרות שעדיין אנחנו בתהליך של קיבוץ גלויות, אבל כבר יש לנו צבא אחד, מדינה אחת, ממשלה אחת, יש מה שנקרא ממלכתיות. המילה מלך זה מראה שהוא שולט על כולם. זאת אומרת, כולם יש להם ראש כזה, הנהגה אחת שמגלה בפועל. גם המילה מלך זה המילה כולם, באותיות כולם. באותיות כולם זה המילה מלך, כן. זה מופיע בארץ ישראל, מתגלה בארץ ישראל. אבל בוא נראה בתוך הדברים איך הכלליות הזאת דווקא מתגלה בארץ ישראל. בדברי דוד המלך בספר שמואל נאמר, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. ובדברי חז"ל על המילים האלו, בארץ הם גוי אחד ולא כשאינם בארץ. הוא מביא את זה מהזוהר הקדוש. זאת אומרת, בארץ הם גוי אחד. בחוץ לארץ לא רואים את הגוי האחד הזה, למרות שנתתי לכם דוגמה של האנטישמיות, שהם רואים בחוץ לארץ את הגוי האחד הזה. אבל בפועל אנחנו מפוזרים ומפורדים בין העמים בחוץ לארץ. דברים ברורים. עיקר כלל ישראל דווקא בארץ ישראל. ישראל שבחוץ לארץ הם יהודים יחידיים, פרטיים, כל החי חי לו לעצמו. ולא כלל, אין שם ציבור. כל אחד חי לו בפינה שלו, בארץ שלו. אין ציבור של כלל ישראל. קדושתם המיוחד של ישראל, שהיא קדושת הכלל, דווקא בארץ. וזם של ישראל, אמיתתם של ישראל, דווקא כשהם בארץ. היסוד הזה, שהכלל הזה, כלל ישראל, מופיע, מתגלה דווקא בארץ ישראל. וזם, כוחם, סגולתם, הכל דווקא בארץ הזה, אנחנו נרחיב כרגע את הדיבור. כיצד? בואו נראה. ישנם דיני יחיד וישנם דיני ציבור. יש קורבן יחיד ויש קורבן ציבור. במשנה וגמרא מסכת הוראיות. הורו בדין הוראה בטעות בדבר שזדונו קראת ושגיגתו חטא. ועשו הציבור על פי דבריהם. כמו שנאמר בחומש ויקרא, אז הבית דין התאה את כל הציבור. יכול לקרוא דבר כזה. ונעלם מעיני הקהל, ועשו בשוגג, לא שבכוונה. ולא ידעו, התאו אותם. בלשון חכמים, ציבור, או בלשון התורה, עיני הקהל ועיני הציבור, ועשו. כלומר, דווקא אם רובו של הקהל עשה, אף על פי אותה הוראה שבטעות, אז מקריבים קורבן חטאת של כל הקהל. חטאת של ציבור. זאת אומרת, קורבן אחד, חטאת מלשון מחטא. מחטא זה מנקה. הקורבן הזה מתאר, מנקה את כל הציבור. אז קורבן אחד מתאר את כל העם. ממשיכה הגמרא שם ואומרת שהקהל נמדד דווקא לפי יושבי ארץ ישראל. לא הגלות. לפי היושבים בארץ. בארץ הם קהל אחד. בחוץ לארץ לא. הדבר נאמר מפסוק במלאכים בזמן שלמה המלך כשעשה יום טוב גדול על בניין בית המקדש. ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים. דיינו כל עם ישראל מלבו חמת עד נחל מצרים. הניו דעיקרו קהל, אלה הם נקראים קהל. כך אומרים חז"ל. ציבור של ישראל הוא דווקא איפה? בארץ ישראל. אבל מעבר, דיינו בחוץ לארץ, זה לא נקרא קהל. ולכן פער האלם דבר של ציבור תלוי דווקא ביושבי ארץ ישראל. חטאות מיוחדות של ציבור תלויות דווקא בארץ ישראל. כפרה על כלל ישראל אינה שייכת ליהודים שבחוץ לארץ. דיינו, אותו קורבן לא מחפר על אלה שבחוץ לארץ, דווקא על היהודים שבארץ ישראל. בחוץ לארץ יש פיזורים, חתיכות, אבל לא ציבור של עם ישראל. הנח. כלומר, היהודים שבחוץ לארץ לא יקרו קהל, זה עתיתות, הם לא נקראים קהל. בחוץ לגבולות של ארץ ישראל ישנם יהודים, אבל הם לא נחשבים קהל. אז ארץ ישראל עושה אותנו למה? לקהל. והקהל הזה בא קורבן אחד, מחפר על כולם, על כל הקהל. כאילו אנחנו כאילו אדם אחד, מציאות אחד, הוויה אחת. נשמה אחת בארץ ישראל. נשמה של ארץ ישראל. רבי אברהם אזולאי, סבו של אחידה, היה אדם גדול מאוד מהשורה הראשונה של גדולי ישראל. דרך אגב, הוא חי בחברון לפני מאות שנים, חי בחברון. מספרו חסד לאברהם, יש לו ספר. מה?
של הרמ"ק.
סליחה?
חסד לאברהם, התלמיד של הרמ"ק, לא?
רמ"ק. הוא למד מספריו של הרמ"ק. אבל הוא היה אחרי זה, הוא לא היה תלמידו הישיר. הוא היה מקובל באמת. הבעל חסד לאברהם היה עסק בקבלה. הוא למד, כך הוא מעיד על עצמו, מספריו של הרמ"ק, של רבי משה קורדובר.
הרבי דאו אומר שהוא היה, יש
טענה,
אם אני לא טועה, שהוא היה לא סבא שלו, כי הוא אבא של סבא,
אבל יש טענה
שהוא סבא.
של
נכון?
מי של אחידה. כן. כן, יש גרסאות שונה. הוא מוסר ידיעות אלוקיות. הוא אומר, מי שמכיר את הספר הזה, חסד לאברהם, הוא אומר, דה. מאיפה לדעת? הוא יותר מקובל, הוא יודע דברים פנימיים, הוא לא אומר דה, ככה זה פותר, דה. אז זה ידיעות אלוקיות. הוא מוסר ידיעות אלוקיות, ושם הוא אומר איזו ידיעה מאוד מעניינת. אדם מישראל שנמצא בארץ ישראל נקרא צדיק. אבל הוא לא מחלל, הוא חי שבת לפעמים או משהו כזה, אבל לא. שנאמר, אני זוכר, אני איך אומר, צדק ילין בה. אומרים, צדק זה צדיק ילין בה. אם אתה לן בארץ ישראל, אם אתה נמצא בארץ ישראל, סימן שאתה צדיק. רגע, אתה מסתכל על עצמך, אתה לא כל כך צדיק לפעמים. הוא אומר, לא, מה שאתה רואה זה דבר אחר. אתה רואה חיצוניות. אבל מצד האמת, אדם מישראל שחי בארץ ישראל צדיק. ככה הוא אומר. כן. למה אתה מתכן כשאתה אומר מצד האמת? לא, יש שני צדדים באדם. עמך ישראל כולם צדיקים. אנחנו ככלל ישראל עם של צדיקים, גוי קדוש, ממלכת כהנים, עמך ישראל כולם צדיקים. ישנם שני צדדים באדם. הצד האחד זה צד ההתנהגותי, זה נקרא הבחירה, והצד השני זה הצד זה נקרא הצד של הסגולה הטבעי, נאמר, נולדתם, זה לא שייך לבחירה. ככה זה בטבע, ככה זה בכל דבר. למשל, בגוף האדם יש תנועות שהן תנועות רצוניות, ויש תנועות שהן תנועות טבעיות, קוראים להן. למשל, אתה נושם. אתה לא נותן פקודה לריאות. ריאה, תנשמי. אמנם כשלפעמים עומדים באיזה בדיקה רפואית, אומר לך הרופא, תנשום חזק. אבל זה משהו חריג. בדרך כלל אתה לא נושם בגלל שאתה מקבל החלטה לנשום. אתה נושם באופן טבעי, נכון? זה נקרא תנועה טבעית. אבל למשל, להחזיק את היד ככה כמו שאתה מחזיק, זה גם כמעט... אתה יכול להוריד את היד. סליחה. תנועות. אתה עושה מעשים, זה תנועה נקרא תנועה רצונית. זה מובן. זה באדם. יש תנועות שהן תנועות טבעיות, לא רצוניות. אתה נושם, הלב פועם, הקיבה עובדת, המוח פועל, אני יודע. כל הזמן. זה נקרא, הדברים האלה נקראים תנועות טבעיות. זה מובן. יש תנועות בחיריות, רצוניות. אתה רוצה ללכת מפה לשם, אתה רוצה לעשות את זה או לא לעשות את זה, זה תלוי ברצון שלך, בבחירה שלך. זה נקרא בחירה, בחירה שלך. כל אדם יש בו שני צדדים, הצד הטבעי והצד שהוא לא בוחר בו, והצד הבחירי שהוא בוחר בו. כשאנחנו אומרים, עמך ישראל כולם צדיקים מהצד הטבעי, שבחר בנו מכל העמים, עם זו יצרתי לי. זה לא הבחירה שלנו, אלא הקדוש ברוך הוא בחר בנו, הפך אותנו לעם של צדיקים. נולדנו צדיקים, נאמר, כולנו. אז זה הצד מצד האמת שאמרתי. מצד האמת, עמך ישראל כולם צדיקים. עמך ישראל גוי קדוש, ממלכת כהנים. מצד שנולדנו כאלה, לא בחרנו כמו הכהן, הוא נולד כהן, הוא לא בחר להיות כהן, אנחנו נולדנו יהודים, לא בחרנו להיות יהודים. ויהודי יש לו, על העם היהודי יש נשמה טובה, והנשמה הטובה הזאת היא מוטבעת בנו. אנחנו לא בחרנו בה. אני בדקתי, כל אחד יש נשמה טובה. אבל מאידך יש הצעד הבחירה, ההתנהגות, אתה בוחר. אתה יכול לעטוף את נשמתך בקליפה עבר או קליפה קוצנית או בהתנהגות שלך. אז כאילו זה מסתתר, אותה נשמה טובה, היא לא מתגלה, למה אתה לא מתנהג יפה? אז זה נקרא הצד החיצוני. הצד הבחירי זה הצד החיצוני הרצוני. כשאנחנו רואים אדם, אנחנו צריכים להסתכל על שני הצדדים. זה לא מספיק לראות את ההתנהגות שלו. אתה יודעת שיש לו גם נשמה טובה, למרות שלפעמים ההתנהגות לא כל כך טובה, יש לו נשמה טובה. מי שלא מסוגל להבין את העניין הזה שאדם יש לו נשמה אלוקית טובה, שהיפך באפיו נשמת חיים, מצד שני ההתנהגות שלו יכולה להיות לא כל כך טובה, בגלל סיבות כאלה ואחרות, לא משנה. וזה לא פוגם בנשמה. הנשמה נשארה טוב. אז באמת זה בעיה. אז זה מצד האמת ששאלת, מה זה מצד האמת? אז כך אומר, אדם שחי בארץ ישראל, העובדה שאתה חי בארץ ישראל, שהארץ לא הקיע אותך, זה סימן טוב.
זה מה עוזר פה בסדר. זה מה עוזר, אומר, שמי שיורד מארץ, זה לא שירד מארץ, שהארץ
הקיע אותך. הארץ הקיע אותך. לכן אומרים, כמו אומרים, זה ארץ הבחירה. אז אומרים, מה זה ארץ הבחירה? יש איזה, אפשר להבין, אלוקים בחר את הארץ הזאת. כמו שהוא בחר בעם ישראל, הוא בחר גם בארץ הזאת. אבל אפשר גם להבין את זה ככה, הארץ בוחרת את יושביה. היא יש לה בחירה, אומרת, כמו שאומרים, לפעמים מעמידים שומר בפתח, אומרים לשומר הזה, תכניס רק את מי שראוי להיכנס לאולם הזה. אז מי שלא זוכה להיכנס פנימה, לחיות בארץ, סימן שהוא לא ראוי לדבר. אבל רואים שהוא צדיק. אנחנו רואים לעיניים. הקדוש ברוך הוא רואה בנשמה, רואה ללב. אבל
כל הצדיקים הדתיים שלא על ארץ ישראל.
תשאל אותם. אני פעם שאלתי אותם. הם אמרו, אוי, אוי, אוי. הם היו בעלי ענווה, בעלי תשובה כנראה. למה לא זכיתי לעלות לארץ ישראל? אביתי, חטאתי, פשעתי, אחרת הייתי עולה. משה רבנו, תראה, כשמשה רבנו לא עלה לארץ ישראל, הוא ידע למה הוא לא עלה לארץ ישראל. אז הצדיקים האלה ודאי עשו גם את החשבונות האלה, נכון? אה? כתוב שאדם צריך לדעת את מקומו. מה זה לדעת את מקומו? יש על זה הרבה פירושים. פירוש אחד את מדרגתו. מקום מבחינת מדרגה. באיזה מדרגה אתה? מי אתה? מה? אבל אדם גם צריך לדעת באופן פשוט באיזה מקום הוא חי. אם אתה חי בארץ ישראל, תעריך את זה, תכבד את זה. איזה זכות זכית. אבות אבותיך גרו חיו בגלות, לא זכו לדבר. אתה זוכר. זה מחייב אותך אולי גם מתנהג בהתאם. ואם אתה חי בירושלים, זה מדרגה יותר גדולה מפתח תקווה, מה אתם אומרים? אה?
בפרברים של ירושלים זה נחשב מובן שם.
מה?
אם אתה גר בפרברים של ירושלים, אתה לא בירושלים.
אתה, יש לך בעיה בעיניים. אני הסתכלתי על פרברים, מותיק של פרברים. מה זה פרברים? מה אתה קורא?
כתוב שמי שגר בפרברי ירושלים, לא ממש...
בלב. זה נכון שיש 10 קדושות בעולם ומדרגות בקדושה, בירושלים קדושה מכולם, היא מחלקת לעיר שבתוך החומות ולא בתוך החומות, ככה חז"ל אומרים. וגם בתוך ירושלים שבתוך החומות יש הר הבית ובית המקדש והעזרות, מדרגות מדרגות, נכון, בעניין הזה. אבל אם דע את מקומך, העובדה שאתה חי בארץ, העובדה שאתה חי בירושלים, סימן טוב. תודה לקדוש ברוך הוא שאתה זכית לזה. במשך 2000 שנה יהודים התפללו, תחזנה עינינו בשולחן לציון ברחמים. מתי נזכה לחיות בארץ ישראל, לעלות לארץ, לחיות כאן? אנחנו התרגלנו לזה, נדמה לי שמובן מאליו. לא, צריך להודות לדבר הזה, אין העניין. בזכות גדולה של לחיות בארץ ישראל. יכול להיות, זה עניין של ארץ ישראל. ארץ ישראל, הוא אומר, יש לה מעלה מיוחדת. בוא נראה מה החסד לאברהם אומר על ארץ ישראל. בספרו חסד לאברהם הוא מוסר ידיעות אלוקיות. ושם אדם מישראל שנמצא בארץ ישראל נקרא צדיק. אז אנחנו צדיקים כבר, זהו, נקודה. אף על פי שלפי מעשה, מה שנקרא לפי הבחירה, אמרנו יש הבחירה ויש הטבע. שלפי מעשיו הוא נראה רשע, אבל באמת העובדה שהוא חי בארץ ישראל סימן שהוא צדיק. והוא בחזקת רשע, בכל זאת הוא נקרא צדיק, שאם לא כן הייתה הארץ מקיאה אותו. אדם צריך להיות רגיש לדבר. אדם צריך לא לסבול את הגלות. מול הסבלת הגלות, סימן שהוא שייך לארץ ישראל. ואם הוא חי בארץ, שיגיד, יכיר בעובדה שהארץ לא פלטה אותו, סימן שהוא צדיק.
אם ככה הארץ לא תקיעה, אם ככה הארץ לא תקיעה, חם ישראל.
למה?
כולם צדיקים.
כן, טוב, זה, אני אומר, כולם צדיקים בטבע, דיברנו על זה, במהות, גם אלה שבגלות. במהות הם צדיקים, אבל העובדה שאתה חי כאן, כנראה שאתה הצדיק לא רק במהות, אלא גם בעובדה שאתה זוכה לנחיות כאן. יש, לא תמיד אתה יכול להצביע מה הסיבה, אבל עובדה, אתה יכול להגיד לגבי הדור של חלוצים. אז חלק מהחלוצים שבאו ליישב את עזבו את התורה ואת המצוות. אז היו כאלה, אמרו להם, אתם רשעים, חס ושלום. אבל אולי זה שהם עלו לארץ, זה הפך אותם לסופר צדיקים, למרות שהם לא שמרו תורה ומצוות. יכול לקרות? את החשבונות אנחנו לא יודעים. איך תדע? ופעם אמרתי ליהודי מבוגר מאוד, אולי קרוב ל-100 שנה, בקיבוץ עין חרוד. אמרתי לו, תשמע, אתה צדיק. הוא אומר, אני? גם, הנה, לא, עליתי על הארץ, היית מראשוני עין חרוד. ישבת את הארץ, מה, אתה, איך אתה רב אומר עליי, תראה, תראה איך אני יזבתי תורה. לא, אתה עלית לארץ, ישבת את העמק, הקמתם כאן דברים לתפארת. הוא כל כך היה התרשם מזה שאמרתי לו את זה. תמיד הוא חשב שהדתיים בטח חושבים עליי שאני רשע, אני אומר שאני פתאום צדיק. אני חושב באמת שהוא צדיק. אתה מבין? אז ההתנהגות הזאת של העלייה לארץ זה כבר מראה, זה צדיקות גדולה. אחרת זה. תראה, אתה לא יודע את החשבונות. יש לך את הקוד הסודי של הקדוש ברוך הוא? שאומר את החשבונות שעושה למלך צדיק או מלך רשע ומה ומה, אנחנו לא יודעים. אנחנו נשים, נשים ללמוד, לברר את החשבונות של ההשגחה האלוקית. אבל כבר אמר משה רבנו, עוד יני נא את דרכיך, למה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע. אז יש כאלה שאומרים צדיק גמור, צדיק שאינו גמור. אז יש כאלה שאומרים, אמר רבי מאיר, כדי ברוך הוא לא גילה לנו את החשבונות. כנראה, אנחנו לא יודעים את החשבונות. למה ירובעם בן נבט, אני יודע, נשאר, היה יכול בקרף עין לחסר, כמו שהוא ייבש לו את היד בצ'יק. הפך לו את היד כדי ברוך הוא כל יכול. את החשבונות אנחנו לא יודעים. רבות מחשבות בלב איש, רצה את השם, איתה כן, ומודה לו בכל מידה ומידה שהוא מודה לך, בכל מודך כמו שנאמר. איך ייתכן שאותו אדם גם צדיק וגם רשע? זה בדיוק השאלה. הרי מצד אחד הוא רואה שהוא חי בארץ, סימן שהוא מצד שני הוא מתנהג לא יפה, מה זה? רשע. אלא ארץ ישראל היא כולה כלל ישראל, האוויר, הגבעות, האבנים. מי שקשור לכלל ישראל בעובדה שהוא חי בארץ ישראל, הרי האוויר, הכלל ישראלי מקיף אותו, הוא בתוך הכלל הזה. ביסוד נשמתו הוא צדיק, אף על פי שבפרטיות אולי הוא רשע, אבל כחלק מהכלל הוא צדיק. כל אחד, וארץ ישראל עושה אותנו לכלל. אז בכיוון שהיא עושה אותנו לכלל, אז אפילו שהוא לא מתנהג יפה, הוא כבר נקרא צדיק.
אז מה מניין בחוץ לארץ? הם לא כלל?
מה?
מניין בחוץ לארץ.
כן.
כלל?
כן, אבל בוודאי שכלל. אחרת לא מתפלא מתדושה. אבל זה לא אותו כלל של ארץ, לא המקום עושה אותם כלל. אלא העובדה שהם ביחד עושה אותם כלל. החידוש כאן אומר שהארץ עושה אותנו כלל. חידוש גדול. וביסוד נשמתו הוא צדיק, אף על שהיא בפרטיות אולי הוא רשע. כל אחד מאיתנו ישנם שני צדדים, ערך אישי, אינדיבידואלי, פרטי, ועם זה כל אחד מאיתנו חלק של כלל ישראל, והכלל הזה מופיע ומתגלה בארץ ישראל. כן, אף על פי שמצידו הפרטי הוא רשע, אבל מצד שני הוא מחובר אל הכלל. אבל מצד הלאומי, הכללי, הוא צדיק. דוגמה, אני אתן דוגמה, שאתה בצבא. ברגע שלבשת מדים, אתה כלל, דגמרנו. נכון שאתה יכול להיות חייל טוב או לא טוב. אבל העובדה שאתה לבשת מדים, אתה כבר חלק מהצבא, דגמרנו. באת לארץ ישראל באותו רגע כאילו לבשת מדים. המקום הופך אותך לכלל. או נתן לך דוגמה. בא עולה חדש לארץ ישראל, מוציא תעודת זהות, באותו רגע הוא כבר כלל ישראל.
הרב,
כן.
מה שכתוב בספר נורא יפה, אבל על זה שאתה, מה שאומרים זה שהמציאות היא
אתה רואה את המציאות החיצונית, אני מבין. המציאות
החיצונית שדווקא כשאנשים בחוץ לארץ מרגישים כלולים בכלל ישראל, הרבה פעמים זה נורא...
זה נכון, בעיקר בקהילות. נכון, נכון.
כשבאים לארץ אז מרגישים כמה אנחנו מפורדים ולא בעצם.
יש בזה שני דברים, אתה צודק. בחוץ לארץ, בשביל לשמור על הזהות שלך כיהודי, אתה צריך לשייך את עצמך. אחרי אתה הולך ממש לאיבוד. לקהילה... לבית כנסת, למשהו. אחרת אתה, אחרי הזהות, לא נשאר לך שום דבר. אז אתה פתאום מרגיש את היהודי. לא פעם, אני פוגש חבר'ה שהיו בחוץ לארץ, אתה יודע איפה הרגשתי שאני יהודי? איפה? באמזונה.
אני שמעתי סיפור של בחורה אחת שהייתה בודי, אז ממש איך שהיא ראתה שישראלים מתנהגים אחד לשני בעוד, ואני לא הייתי בעוד, אבל...
אחים, אה? לא, יש שני דדים, הוא אומר, צודק, יש שני דדים. שם היא מרגישה שייכות וזהות לאחר. אה, אתה ישראלי? גם אני ישראלי. אין אדם מכיר בניסו. כאן אתה עם כולם, אתה כבר לא צריך להם. אתה לא מרגיש את הייחודיות שלך, אתה מיוחד. באופן פסיכולוגי, אני אומר ככה. באופן מהותי, זה נכון. בחוץ לארץ, אתה חייב לשייך את עצמך. אחרת אתה נעלם, נגמר. בארץ ישראל, אתה באופן טבעי משייך את עצמך. אתה לא מרגיש צורך לשייך את עצמך. אתה בתוך עמך אתה נמצא. בתוך הכלל אתה נמצא. זה נכון. אבל יחד עם זה, הכלליות כאן בארץ ישראל באופן פנימי, לא באופן חיצוני. באופן חיצוני, כל אחד חלו לעצמו. אבל באופן פנימי, כאזרח המדינה, כיהודי, כן? הקשר שלך לכלל, באופן טבעי, כאן זה מה ש... לעומת העניין הבחירי, והרבה הרבה יותר חזק. כן. אתה נמצא במדינה שנאבקת על קיומה, אבל לא באופן פרטי, באופן ציבורי, באופן כללי, כן. פתאום אתה לא איזה יהודי שנלחם באבנים באיזה גוי שאנטישמי או משהו כזה. אתה חלק מהצבא, חלק מהמדינה, חלק... בלי שאתה מרגיש בזה בכלל, אתה שייך אל הכלל. אז זה מה שהוא אומר, שבארץ ישראל, העובדה שאנחנו בארץ זה הופך אותנו לכלל. המקום הופך אותנו לכלל. מה שאין כן מחוץ לה. אתה מדבר על הרגש, על הרגש של הזהות. הרגש שמביא כמובן מעשים. אנשים שומרים מהמבינים, אם לא יש מור מסורת יהודית כאן, אני אלך לאיבוד. אמר לי פעם חבר שלי מקיבוץ גבעת, מקיבוץ מעלה החמישה, אדם לא יודעתי, הוא אומר, אתה יודע איפה גיליתי שאני יהודי? במקסיקו סיטי. שאלתי אותו למה, הוא היה שליח במקסיקו סיטי. אז הוא אומר, יום אחד ישר המשפחה, יש לו כמה בנות, ופתאום הוא שאל את עצמו, זה היה ביום ליל שבת, הוא אומר, מה ההבדל ביני ובין הגויים כאן, בכל העיר הענקית הזאת? שום דבר, הכל זורם, הכל בתנועה שלו. נפל לו הסימון, כמו שאומרים. נעשה קידוש. נחגיש שאנחנו יהודים. מה רצים לעשות? מאז הוא אומר, פגש את טיפה לפני הרבה שנים, אומר לי, תדע לך, מאז אנחנו החלטנו, אני רוצה להרגיש יהודי, אני אעשה קידוש. אחרת מה ההבדל ביני ובין כל הציבור הזה? דווקא הגלות גרמה לו להרגיש בצורך לזהות יהודית כזאת או אחרת. טוב, בוא נראה בתוך. בכל אחד מאיתנו ישנם שני צדדים. ערך אישי אינדיבידואלי. ואם זה כל אחד מאיתנו חלק של כלל ישראל. אם כן, אף על פי שמצידו הפרטי הוא רשע, אבל בצד הכללי, מצד הלאומי, הכללי, הרי הוא צדיק. עוד כותב שזה, כל זה בשם החסד לאברהם. עוד כותב שם החסד לאברהם. בזמן השינה, כאילו נעלמת הנשמה. לכן בבוקר יהודי אומר, נשמה תורה שנתת בי. מתי הוא נתן בו? לפני רגע, כשהוא קם. תוריי, נחמדיי וכו'. כן, אז זה מה שהוא אומר. בזמן השינה כאילו נעלמת הנשמה, כאילו מופקדת אצל בורא. בבוקר חוזרת אותה נשמה אליו, וכשבא מחוץ לארץ לארץ ישראל וישן כאן, ידע, אומר חסד שלו, שבבוקר חוזרת אליו נשמה חדשה. כל יום תמיד אותה נשמה חוזרת. יש אוצר הנשמות, מחסן של נשמות בשמיים כביכול, וכל יום שאתה הולך לישון, נשמה עולה, עוברת אוברול בשמיים, בבוקר, זאת אומרת, כביסה, מה שנקרא, בבוקר, ויפח באפם נשמת חיים, נשמה נקייה, תורה חדשה, כביכול. אבל הוא אומר, כשאתה בא, לילה הראשון, כשאתה בא מחוץ לארץ הנשמה שאתה מקבל זה לא כבר מאותו... מאותה מחסן, זה נשמה חדשה לגמרי. כן, כן, בדקתי, זה יש לי. יש לי מד נשמות.
זה כמו
עניין
של
הצבא, אתה נכנס לצבא,
אתה מקבל מדים.
כן. הנפש שלך השתנה. אז זה מה שהוא אומר. כשבא מחוץ לארץ לארץ ישראל, וישן כאן, ידע שבבוקר חוזרת אליו נשמה חדשה, נשמה של ארץ ישראל. וואי וואי. ארץ ישראל זה כלל ישראל, והנשמה שבארץ ישראל היא נשמה של כלל ישראל. אתה מקבל נשמה כללית. ככל שנכיר זה יותר, כך יתגלה הערך של הדבר יותר. מה הערכה של ארץ ישראל? ארץ ישראל עושה אותנו לכלל אחד, למקום. הייחוד של עם ישראל, הסגולה, מתגלה רק בארץ, לא מחוץ לארץ. בחוץ לארץ יש תשטוש הסגולה, תשטוש הצורה הכלל ישראלי. כך היא לשון קודשו של רבנו יהודה הלוי בכוזרי. לא ייתכן. לסגולה הזאת, סגולת העם היהודי, המיוחד בעמי, להגיע אל העניין האלוקי, מבלעדי המקום הזה, הכוונה לארץ ישראל. רואים להיקרא עם השם בארץ מיוחדת, הנקראת נחלת השם. מתוך כך, קדושת המועדים, שהיא נקבעה דווקא על ידי כלל ישראל, מופיע מתוך קדושת כלל ישראל, מקורה דווקא בארץ ישראל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. שאלות עד לכאן, רבותיי. כן. מי? היום בסימן המאבק על ארץ ישראל. היום נלחמים עשרות אלפים, רבבות, עמך ישראל, פשוטו כמשמעו, על אחיזתנו בארץ ישראל. יש חולשה גדולה מצד הממשלה, או יותר נכון לא הממשלה, כמו ראש הממשלה, שהוא החליט למסור, לעקור יהודים מארצה, למסור לערבים. רוצה להקים להם מדינה, כל הדברים האלה. צריך לחזק. למה החולשה הזאת? אם ראש הממשלה היה לומד מה זה ארץ ישראל, הוא לא היה עושה דבר. הוא לא למד את זה. איפה הוא ידע? שם בבית ספר שהוא למד, לא למדו מה זה ארץ ישראל. מה לעשות? הוא למד להילחם על ארץ ישראל, הוא לא יודע על מה הוא נלחם. היום הוא לומד, הוא רוצה ללמד את כל העולם, להרוס יישובים, להרוס חיים. אבל מאיפה זה נובע? כי הוא לא למד אצל הרב סיודה, כמו שהיה קשור אליו. כן, אבל הוא לא למד ממנו מה זה ארץ ישראל. זה לא מספיק להיות לאומי. צריך ללמוד מה זה ארץ ישראל. זה לא מספיק להגיד ארץ ישראל. מה המשמעות של ארץ ישראל? כשיש ארץ ישראל מופיע כלל ישראל. וארץ ישראל זה כל ארץ ישראל. לא חלקי ארץ ישראל.